Ah, mais tu faisais ça. Tout encore la marmite. Bon, on a trimé d'accord, je t'arrive, puis le chien. מישהו באחת הקבוצות שישבתי בהן היום. זה אחד הדברים הכי כיפים לעשות בריטריט, לשבת ולשמוע על התרגול של אנשים אחרים. בין השאר כי זה יפה ומעורר השראה, ואתה שומע את התהליכים היפים והמאמצים היפים שאנשים משקיעים בתרגול שלהם, ובין השאר אתה שומע כמה הם סובלים ואתה באותו זמן פחות, כי אתה לא בריטריט. זה מעצים את הכיף. זה לא לגמרי לא נכון מה שאמרתי, אבל זה גם לא לגמרי נכון. ומישהו אמר מאוד בתבונה שאתמול היינו באמצע הריטריט, וזה היה בדיוק השלב שבו דאחו המחשבות האובססיביות על העבר, ואנחנו יומיים לפני סוף הריטריט, אז זה גם היה בדיוק השלב שבו התחילו המחשבות האובססיביות על העתיד. אני מקווה שהיו כמה רגעי חסד בין לבין, אבל היה משהו מאוד כנה ונבון באמירה הזאת. בתרגול הבודיסטי, בתרגול המדיטציה, אנחנו שמים הרבה דגש על הכאן ועכשיו. הרבה דגש על הכאן ועכשיו, בצדק. כי הכאן ועכשיו זה המקום שבו אנחנו יכולים לחוש ולהיפתח לאפשרויות קיום חדשות וללמוד. איך התודעה שלנו יוצרת חוויות מסוימות, ואיזה עוד אפשרויות ועומקים של חוויה יכולים להיות אפשריים בשבילנו. אז הכאן ועכשיו הוא מאוד יקר. כן, זה האזור הלמידה הטוב ביותר. ומתוך החזרה לכאן ועכשיו שוב ושוב, שוב ושוב, שוב ושוב, גם אם זה לא בדיוק מרגיש, אני רק ככה כל הזמן, משהו מהכובד, מכובד המשקל של העבר ומכובד המשקל של העתיד, קצת פוחת. ואנחנו עשויים למצוא את עצמנו קצת יותר אסופים ואסופות, קצת יותר מקורקעים, נרחבים, רגישים ורגישות. כי התודעה והלב והאנרגיות שלהם מונגשות יותר ולכן חיות יותר. ובו זמנית, אם אנחנו מבקשים ומבקשות לעצמנו חיים וקיום שיש בהם חירות, או אופן או סוג כזה או אחר של חופש, אנחנו גם כן צריכים לשקול את היחסים שלנו עם העבר, ועל זה דיברתי קצת בפעם הקודמת. ואנחנו יכולים וצריכים לשקול את היחסים שלנו עם העתיד. אז אני אתחיל את השיחה היום מלדבר קצת על זה. על היחסים שלנו עם העתיד, רק קצת. ואני לא מתכוון לזה, בזה, אני לא מתכוון למה יקרה כשאני אחזור הביתה ומה אני אעשה ביחס לדבר שאותו אני מדמיין עכשיו שיקרה כשאני יושב כאן ומדמיין את העתיד. אלא אני מדבר על עצם הפעולה של לדמיין את העתיד. ואני מקווה שזה ברור לכם שלחשוב או לדמיין או אפילו להרגיש או לחוש או to intuit, כן? שיש לי תחושה של קיומו של העתיד ואיך הוא יהיה. זו פעולה שאנחנו עושים, פעולה שאנחנו עושים ועושות כרגע. כן? וככזו היא חלק חשוב, לגיטימי, אפילו מרכזי, בתוך השדה של מה שאנחנו רוצים ללמוד כשאנחנו נכנסים וניגשים לתוך תרגול המדיטציה. אז אנחנו לא משליחים את עצמנו באופן עיוור לעתיד, אבל אנחנו כן משתמשים בנוכחות שלנו עכשיו כדי לבחון את היחסים שלנו עם העתיד. כן? לפחות כרגע בשיחה, לאו דווקא הייתי ממליץ לכם לעשות את זה בתוך תרגול המדיטציה שלכם, אבל כהרהור או קו של תובנה. אני לא חושב שזה המצב, שאם מישהו יעשה או תעשה מספיק מדיטציה, אז הנטייה לחשוב, לחלום, לכוון כלפי העתיד, תחתך לחלוטין. אני לא בטוח אם זה מה שאני הייתי רוצה. אני לא מכיר אף אחד שזה קרה לו. אבל יכולה להיווצר הרבה יותר תבונה והרבה יותר חופש לגבי ההתייחסות הזאת אל העתיד. לגבי התנועה הזאת של לדמיין, לחוש, להשליך את עצמנו קדימה. כן? מה בעצם קורה שם? כשאנחנו עושים את זה. מה יקרה אם נכיר בתנועה הזאת ונשאל את עצמנו איך אפשר להתייחס אליה בצורה תבונית? לא אזור טריוויאלי, אולי, של חקירה או של שאלה. דבר אחד ששווה לומר, או חשוב לומר, או חשוב להכיר בו לגבי העתיד, כמו שהכרנו בו כלפי העבר, זה שאנחנו תמיד מסתכלים, חווים, מדמיינים, בצורה ברורה ומודעת או בצורה סמויה, ועם זאת הרבה פעמים מאוד אפקטיבית, אנחנו מדמיינים את העתיד מתוך צורת ההסתכלות, העמדה שהלב שלנו נמצא בה בהווה. זה ברור. אני זוכר שבסוף ריטריט פעם ניגשתי לאחד המורים שלי, שאני לימד ועדיין מלמד כאן. ושאלתי אותו, וסיפרתי לו על מערכת יחסים שאני נורא חושש לחזור אליה. התקופה בחיים שלי שהיו הרבה מערכות יחסים מורכבות, חייתי בקהילה שיתופית. הייתה מערכת יחסים מסוימת. עוד נחזור לפגוש אותה במהלך השיחה, זווית אחרת. אבל הייתה מערכת יחסים כזאת. ואמרתי לו, תשמע, אני נורא חושש לקראת החזרה. וזה כזה, והיא כזאת, ויהיה ככה, ויהיה ככה. ואז הוא אמר לי, אבל אתה שם לב שאתה פשוט מרגיש דברים עכשיו, חווה אותם עכשיו, מניח שבעתיד זה יהיה אותו דבר, אתה חווה אותם כרגע בצורה מוגזמת, כי אתה בסוף ריטריט, נורא רגיש, כן? המיין שלך מנפח משהו, כן? ואז אתה מניח שזאת המציאות, ונאבק מול מציאות שכרגע המצאת. באותו רגע המיינד שלי היה במצב רגשי מסוים, מצב תודעתי מסוים, הלב שלי היה במקום מסוים, מתוך זה דמיין אדם מסוים, כן? מערכת יחסים, איך אני בתוך הדבר הזה, ואני ניסיתי לפתור את הבעיה שתיווצר בעתיד בזמן שאני יושב כאן ומדמיין את הבעיה הזאת. תודו שאתם גם עושים את זה. אל תשאיר אותי לבן שום. אני אגיד מאוד בכנות שכשבניתי את השיחה הזאת, בעיקר ביום הראשון של הירידית, היה לי איזה גל של ספק עצמי. זה היה לפני שהפסקתי לישון, בימים האחרונים, ואז כבר אין לי כוח לספק עצמי מרוב שאני עייף. אבל בתחילת הירידית היה לי איזה גל ספק עצמי. וזה היה בזמן שבניתי את השיחה, והחלק הזה של השיחה הוא די סולידי, החלק הבא שנייה קצת יותר אקספרימנטלי. זה החלק שבו מערכת היחסים חוזרת. לא עד כדי כך אקספרימנטלי, אל תתלהבו יותר מדי. וכשדמיינתי את השיחה ואיך היא תקרה, ובזמן שאני כותב אותה, שמתי לב, וזה היה במשך כמה שעות, שאני מנסה לכתוב את השיחה, ותוך כדי משהו בי מרגיש, היא לא תהיה טובה, זה לא יהיה טוב, זה לא יהיה טוב, ומשהו בי דמיין את עצמי, נותן את השיחה, ואת הקהל מגיב בצורה ככה, כמו שהגבתם שלשום. ומשהו בי נחסם, כן, והיה נורא קשה להתקדם עם הכתיבה של השיחה, עד ששמתי לב, אוקיי, אני מדמיין בעצם את הסיטואציה הזאת מתוך מצב רגשי מסוים, וזה מעצים את המצב הרגשי הזה, כי זה יוצר מציאות לכאורה שבתוכה אני לחוד. ועם הזיהוי הזה יכלתי לשמוט שנייה את הדימוי ולהתייחס לשאלות היותר כנות ואמיתיות שהשיחה זימנה. אז זה מה שאנחנו עושים בצורה נורא טבעית. מדמיינים את העתיד של עצמנו, ואני חושב ש... אני חושב שיש לנו משהו להבחין לגביו שם. רוב האנשים שאני פוגש, גם בחוויית ההווה שלהם, ובטח כשהם חושבים על העתיד, נוטים להאמין יותר למצבים נפשיים מחורבנים. יש משהו במצבים נפשיים פחות נעימים, יותר קשים, יותר מורכבים, שנוטה להיות לו אימפקט יותר חזק, אנחנו סופרים אותם יותר. כן? וזה נורא מעניין לראות. תראו, אתה מסתכל על אנשים בריטריט, אנשים משתפים בקבוצות, ובדרך כלל משתפים במה שקשה. כן? ואחרי יומיים, שלושה, בדרך כלל אנשים נראים כבר הרבה יותר טוב. כן? עכשיו, שם יש משהו מעניין, כי אם אחרי יומיים, שלושה, אנשים נראים יותר טוב, מה שאני מניח, אפשר להתווכח עם ההנחה הזאת, שבזמן שהיה משהו קשה, ברקע עבדו כוחות שהיו בעצם יותר חזקים מהדבר הקשה, שאפשרו למערכת לנוע הלאה לכיוון חיובי. קלטתם את הרעיון שלי? עכשיו, הכוחות האלה הם בדרך כלל, אנשים לא שמים אליהם לב. אתה יושב במדיטציה, אתה חושב על דברים. חושב על העבר, על הבעיה הזאת, על העניין הזה, על הצער הזה, על הכאב הזה, פה. מה הוא יגיד? מה היא תגיד? ברקע, אתה יושב שם עם אמון, סבלנות, ביטחון, חמלה. כן? זו הדרת כבוד שמשאירה אותך בתוך המדיטציה. כל מיני דברים. ואתה לא שם לב. הם מתחת לרדאר. כן? אבל הם שם, והם גם מתפתחים עם הישיבה, ונעשים יותר ויותר משמעותיים, בגלל זה אחרי יומיים שלושה. הרבה פעמים משהו במאזדן משתנה בצורה כזאת או אחרת, במידה כזאת או אחרת. אבל יש לנו נטייה לשים לב לדברים הקשים יותר. נטייה מאוד אנושית, מאוד טבעית. והרבה פעמים גם יש לנו נטייה להאמין במה שהמצבים או מצבי התודעה פחות נעימים אומרים לנו על העתיד ועל איך הוא יהיה. אנחנו יותר מאמינים לפחד מפני העתיד, מאשר לדימוי על העתיד, למשל, שיכול לבוא מתוך תחושה של בסדר גמור. כן? או תחושה של אמון. כן? מי בכלל יודע להרגיש אמון? כן? תחושה של נינוחות או שלווה. כן? גם, מי יודע להרגיש שלווה? כן? זו מיומנות להרגיש שלווה. מיומנות שהתרבות שלנו חותכת, 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 מקסחת. והנה אנחנו פה, יש לנו כמה ימים, חלק מהלימוד זה ללמוד להרגיש את הנוכחות של שלווה. את הנוכחות של בסדר, את הנוכחות של רוגע יחסי, של תחושת ביטחון, לא רק ביטחון עצמי ואני יודע להתמודד עם הקשיים, אלא תחושה שאני בטוח, אני במקום בטוח. ללמוד להכיר את הדברים האלה, וללמוד לסמוך גם על מה הם אומרים לנו על העתיד שלנו. איך הם מציירים את מה הולך לקרות. ואולי יותר חשוב, לסמוך עליהם או לבטוח בהם או להישען עליהם כאשר אנחנו עושים בחירות מסוימות. כאשר אנחנו מכוונים את עצמנו כלפי העתיד. כי אנחנו כל רגע מכוונים את עצמנו כלפי העתיד. ומה מנחה אותנו בבחירה הזאת? אז שאלה מעניינת בשבילכם, מתוך איזה רגשות אתם מסתכלים על העתיד? מתוך איזה רגשות אתם חושבים ומדמיינים את העתיד? האם זה רק פחד? או האם זה בעיקר פחד? שזה מאוד נפוץ, כי פחד נוטה להיזרק לעתיד. כן? פחד מתייחס הרבה פעמים לעתיד. ואיך זה יהיה לחשוב, לדמיין ולעשות בחירות כלפי העתיד, וזו נקודה מאוד חשובה, מתוך מקום של אימון. היה לי מורה שהיה אומר לי, יעל, שימו לב, הקול שלו מאוד דומה לקול של הרואי חשבון שלי, יעל, אבל לפחות הוא יודע לבטא את שמי. האמת שהוא אומר, יעלוש, וזה היה לגיטימי, כי הייתי בן 18. יעלוש, השאלה אם אתה פועל מתוך המכשולים, או מתוך הכוחות שלך. כן? השאלה אם אתה פועל מתוך המכשולים, או מתוך הכוחות שלך. מה אתה שם במרכז כשאתה עושה בחירה מסוימת, מחווה מסוימת? יתר על כן. יתר על כן. יתר על כן ההווה. כן, עכשיו. גם אל העכשיו אנחנו מתייחסים. גם את העכשיו אנחנו חווים וחוות מתוך המצב של הלב, מצב התודעה, האופן שבו הם צובעים את העיניים ומעצבים את התפיסה והחוויה שלנו של מה קורה כאן. נכון? לפני יומיים חלקכם הסתכלתם, קאט של מוזרים. מה אני עושה כאן? כן? תחושה פנימית של ספק, של מוזרות, של זרות, של אי ביטחון, של דיסאוריינטציה ושליחה כלפי חוץ. מי אלה האנשים האלה? מה זה? עכשיו אחרי יומיים לפחות הם יודעים להאשים את עצמכם שאתם סובלים. זו גם למידה. כן? אבל יש הרבה דרכים שבהם אנחנו יכולים לחוות את רגע ההווה. אז שוב, הרבה פעמים תשמעו הנחיות מדיטציה. לחזור לכאן ולעכשיו, לכאן ולעכשיו, לכאן ולעכשיו, כל זה. אוקיי, אבל הכאן ועכשיו הזה הוא רב מימדי. למעשה יש לו אין סוף מימדים שונים. ואפשר לחשוף אותם או לגשת אליהם באמצעות צורות הסתכלות שונות. אז מי אנחנו? מה אנחנו עושים כאן? מה זה? כן? מה זה? מה קורה פה? כל מיני דרכים להסתכל על הסיטואציה הזאת, במובן מסוים, ברובד מסוים. כן, אני מורה, אני תרגלתי, אני יודע, דבר או שניים על הדרמה, ואתם תלמידים, הגעתם כל אחד מסיבתו שלו, ועכשיו מקשיבים לדרמה. במובן אחר, אולי אנחנו חוקרים יחד את המצב האנושי. לכם יש תפקיד מסוים בחקירה הזאת, לי יש תפקיד אחר, אבל מה זה אומר להתקיים? מה האפשרויות שיש כאן? אולי אנחנו לומדים על סבל ועל התרה של סבל. אולי אנחנו בכלל לא עושים את זה בשביל עצמנו. אולי זה בכלל מסע לגיוס תרומות. רק שבמקום כסף אתם תורמים את האינטליגנציה שלכם ואת הלב שלכם ואת הנכונות שלכם ואת העבודה ואת ה-wholeheartedness, את ההקדשה מכל הלב של עצמכם, כדי להטיב עם אחרים. עם כל האחרים שתפגשו בחייכם, מעכשיו, מעתה והלאה. כן, על ידי זה שטיפחתם איכויות יפות. אז אנחנו מסתכלים על הסיטואציה ככה, היא נחוות אחרת. כן? אולי אנחנו בעצם בטקס שבו אנחנו משתתפים וחונכים את עצמנו לתוך מסורת שאת התחילה בכנות לפני הבודה, כנראה. אז אנחנו יכולים להגיד לפחות 2500 או 2600 שנה, כנראה הרבה יותר. של להיות בריטריט, של ללמוד יחד, של לשמוע דרמה שעוברת מאדם לאדם, דור לדור, ממורה לתלמיד, ממורה לתלמידה. משתתפים בטקס. הרבה דרכים אפשריות לחוות, לחוש, להיכנס אל תוך האירוע הזה שאנחנו קוראים לו עכשיו. זה אירוע פתוח, במובן הזה. אז אני פתחתי עם זה את השיחה, ואני מודע לזה שאולי זה היה קצת מופשט, אבל יש פה משהו די... שדי הייתי רוצה to make a point על הדבר הזה. כל מה שאנחנו חושבים או מדמיינים לגבי העתיד, הוא אף פעם לא לגמרי נכון. וגם כל מה שאנחנו מרגישים שקורה בהווה, הוא תמיד פתוח לפרשנות הרבה יותר ממה שנדמה לנו. הלב והתודעה שלנו למעשה יוצרים את האופן בו החוויה הזאת נחוות. אנחנו יוצרים את החוויה ונכנסים לתוכה. אנחנו יוצרים את העתיד ונכנסים, צועדים אל תוכו, כן? והעתיד שאנחנו צועדים אל תוכו הוא שונה במידה רבה מהעתיד שדמיינו, ועדיין נושא את העקבות של מה שדמיינו, ואנחנו איכשהו יוצרים או משתתפים ביצירה. של החוויה של ההווה וצועדים לתוכו, ומשתתפים ביצירה של החוויה של ההווה וצועדים לתוכו. זה דרך מאוד אחרת לתפוס ולהבין את העולם, מאשר להגיד, הנה אנחנו פה כולנו בן דור, זה מקום, הוא באמת קיים, אנחנו באמת קיימים, אנחנו כאן ויש לנו חוויות. זה משהו אחר, אנחנו משתתפים באמצעות התפיסה שלנו, באמצעות התודעה שלנו, במה שאנחנו חווים בכל רגע. בין השאר משום זה, להיות רציניים, קפדנים, מסורים, זהירים, לגבי מה שהתודעה שלנו יוצרת, הופך להיות עניין נורא רציני. כי היא יוצרת את העולם עבורנו. זה מה שיוצר את העולם עבורנו. הבודה אמר, התודעה היא ראש וראשון לכל הדברים. כל הדברים נוצרים בעקבות התודעה. ומה שעוד מעניין זה שהתודעה שלנו, הלב שלנו, יוצר את העולם עבורנו, וכשאנחנו פוגשים אחרים, זה מה שאנחנו תורמים להם. אנחנו נותנים להם את העולם שהלב והתודעה שלנו יצרה עבורנו. אם הלב והתודעה של עצמנו יוצרת עבורנו עולם של חרדה, אנחנו פוגשים בן אדם אחר, אנחנו תורמים לו את העולם הזה. וזה מאוד מובן. כן? אז אם אנחנו רוצים להיות נדיבים בתוך הקיום שלנו, אז יש... איזו זהירות, או זהירות היא לא מילה טובה, אבל heedfulness, איך הייתי מתרגם את זה? דחיפות מסוימת, כוונה, צריכה להיות שם כוונה מלאה, לגבי מה הלב והתודעה שלי עושים, איזה עולם הם יוצרים בשבילי, ומה אני תורם דרך הקיום שלי. זה מצלצל לכם הגיוני שכשאני יוצר עולם אני משתף גם אנשים אחרים בתוכו, כן? מי שמתקרב אליי משתתף בעולם שלי במובן מסוים, סופג אותו. אוקיי, יופי. אל תדאגו, אם החלק הזה של השיחה מופשט מדי בשבילכם, החלק השני יהיה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר. אז הנה החלק השני. בתוך עולם כזה יכולה להיות חשיבות מרכזית לסוגיה ולשאלה של כמיהה ושל רצון, של רצון כנה ועמוק ומשמעותי אז את החלק השני של השיחה אני רוצה להקדיש לשאלה, מה אתם, אתם ואני, מה אתם באמת רוצים? מה אתן באמת רוצות? מה אני באמת רוצה? דיסקליימר, אני לא יודע. עליכם. אני לא יודע. אבל אני רוצה להתעסק בשאלה. אני רוצה לפתוח את השאלה, כי היא חשובה. מאוד, אני חושב. מה באמת אתם רוצים? מה באמת אתן רוצות? אני יודע שבחיים שלי הייתה שאלה נורא חשובה. ועודנה שאלה נורא 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 חשובה. מהשאלות שנעשות יותר חשובות. ככל שניתנות עליהן תשובות. לילה ציטטה, אני חושב שזה היה בערב הראשון את הבודה. ששאל את עצמו למה אני שנתון להזדקנות. הזדקנות ומוות, זה לא הציטוט המדויק, זה משהו באזור. למה אני שנתון להזדקנות ומוות, לידה, הזדקנות ומוות, יישען על משהו נתון לידה, הזדקנות ומוות. זאת אומרת, למה שאני לא אמצא משהו משמעותי יותר, עמוק יותר, מלא יותר, מהימן יותר, אולי משמעותי, עמוק ומהימן בצורה אולטימטיבית, וישען עליו. עכשיו, הייתי יכול לעשות שיחה על מה זה הדבר הזה. אבל כבר עשיתי, אז תקשיבו להקלטה. עכשיו אני אעשה שיחה על התנועה הזאת של כמיהה, שמאוד בבירור הייתה שם בשביל הבודה. זאת אומרת, יש את המקום בארבע אמיתות שהבודה אומר, אוקיי, יש סבל ומה שגורם לסבל זה השתוקקות והאחזות, ובמקום אחר הוא מרחיב את זה ואומר, אוקיי, זה לא רק השתוקקות והאחזות, זאת קשת שלמה של דברים. אבל הדרך שלו מתחילה מכמיהה. הוא עשה צעד די דרסטי. הוא עזב ארמון. כן? תחשבו על זה במונחים של מחירים של דירה בישראל. אין שום סיכוי. מי מכם היה עוזב ארמון? או סתם שני חדרים בדרום תל אביב. כדי לצאת למסע חיפוש רוחני. אז אובייסלי הייתה שם כמיהה די משמעותית. מה כן הייתם עוזבים? דירה בחריש? מה זה? לא מסוצב לי. אז כרגע, מי שואלת? תודה לך, אני עוד חייב לך. כרגע אני לא אתייחס אליהם כאותו דבר. כרגע אני, ואני אעשה את ההבחנה הזאת, אני מקווה, בהמשך השיחה, אם הזמן יאפשר. אבל כרגע אני מבדיל בין שני הדברים האלה, אני מבדיל בין כמיהה ורצון עמוק לבין השתוקקות, וכרגע בשיחה אני אתייחס אליהם כשני דברים אחרים. אחרת, איך אתה יכול להסביר את המסע של הבודה? הדבר הגיוני היה להגיד לבודה, וואלה, אדון סידרת, ככה הוא נקרא אז, אתה רוצה למצוא את ההתעוררות השלמה, ולהביא לי, כן? למצוא את הדרך להתעוררות שלמה, ולשחרר בעקבותיך אינסוף יצורים חיים, זה מרגיש לי כמו השתוקקות, בוא תשמוט את זה ותעשה משהו אחר במקום. סתם, אני כמובן פרודי, אבל אני אעשה הבחנה בין שני הדברים. כן. שאלה טובה. שאלה טובה בכל מיני רמות, אני אפגוש אותה ברמה הכי פשוטה, כי את הרמות היותר עמוקות שלה אני אנסה לענות עליהן בהמשך השיחה. תראי, לבודה הגיעו ארבעה שליחים, או מה שהיה נקרא שליחים. הוא יצא מהארמון שלו כדי, כן, להסתובב בוורנסי, כמו שאנשים עושים, אבל זה לא הוורנסי, מה זה? אני לא זוכר איפה. איפה שהוא נולד, אולי זה היה לומבין, לא זוכר איפה הוא גדל. את זוכרת איפה הוא גדל? נולד בלומביני, גדל בקריות, הוא גדל בקריות. אה אז הוא יצא מהארמון שלו והוא ראה ארבעה אנשים, הוא ראה אדם תהליך הזדקנות נדמה לי, וראה אדם חולה, לא, ראה אדם חולה, אדם גוסס, הוא ראה גופה, כן, ואז נוצרה שם מה שקרוי סמווגה, זאת אומרת מין ייאוש שאומר, אוקיי, זה לא משהו אחר, ואז הוא ראה מודט. מה זה? ואז הוא ראה מישהו יושב ועושה מדיטציה, כן? ומשהו בישות, אתה מסתכל על מישהו והוא עושה משהו שנראה לך בכיוון הנכון, ומשהו בך אומר, אוקיי, זה נראה לי טוב, לשם אני הולך. אני חושב שיש לזה מקום, אני חושב שזה חשוב, כן? לחיינו. בוא נעשה דקה מדיטציה. דקה מדיטציה. אתם לא חייבים להיכנס לתנוחה מוזרה, אתם מוזרים מספיק כמו שאתם. אבל כן, איזושהי זקיפות ופתיחות תעזור. רגישות לכל הגוף. פתיחות של תודה. ורק שימו לב מה התגובה לשאלה. מה את באמת רוצה? מה באמת חשוב? מה אתה באמת, באמת רוצה? מה באמת חשוב? לך, או לך? שימו לב ותכבדו כל תגובה שעולה. תגובה מילולית, רגשית, קונספטואלית. הכל מכובד. שימו לב בעיקר אם יש איזו תחושה של פתיחות או היפתחות, או אליינמנט, התיישרות או זקיפות של הישות. תחושה של כוח או יופי שמגיע. כל דבר. אז אני חושב שדבר שווה להתייחס אליו זה אפקט בעיניי המהותי שיכולה להיות לשאלה כזאת על הקיום שלנו, על החיים שלנו, ואני חושב שתוצאה רצויה מבחינתי של שיחה כזאת היא שתשאלו את זה יותר ותתאמנו בלשאול את זה ותכוונו לתשובות נרחבות, אני אדבר על זה עוד מעט, ואולי גם שתתפחו או שנתפח דבקות ונאמנות למה שאני באמת רוצה, למה שאני באמת רוצה. וזה לא קל, זה לא קל, זה לא קל להיות קשובים, זה לא קל למצוא, זה לא קל לדבוק, זה לא קל. אבל אני חושב לבודה את הקונספט של חיים אצילים, אני חושב שזה חלק הכרחי מחיים מצילים. נאמנות ומכווננות סביב מה אתה רוצה, מה את רוצה. אני לא חושב ששאלה כזאת הולכת לפתור לגמרי את הבלגן בחיים של אף אחד. ולפעמים גם תייצר יותר בלגן. כי יכולה קצת להפוך את הקרקע. ולעצבן חלק מהמערכות מסביב וחלק מהמערכות בפנים. זו יכולה להיות אחת הסיבות לא לשאול אותה. כן? אז זו לא אחת השאלות שבבירור יפחיתו את הבלגן, אבל במובן מסוים היא כן תפחית את הבלגן, כי היא מייצרת לו מרכז נורא ברור. ויש לי חבר שאמר לי לפני כמה ימים, כרקע, החיים שלו הם בלגן. אבל בתוך הבלגן הזה, יש מרכז כל כך ברור, כל כך כנה, שהוא כל כך מסור אליו, כן? הרבה שנים. ואתה רואה שהמרכז הזה כנה, כי זה מתגמל אותו באופנים העמוקים ביותר, מזין אותו באופנים העמוקים ביותר. וזה חלק מהיופי של משהו שאתה קמה אליו באופן כנה. הוא מזין אותך בחזרה ככל שאתה מזין אותו. כן? ואני לא זוכר מה היו המילים המדויקות שלו, אבל זה היה משהו כמו, החיים שלי אכן ברדק, הוא היה יותר מפורט מזה, אבל אני לא אהיה. אבל בלב של זה, או במרכז של זה, יש לי בהירות מוחלטת לגבי מה חשוב. והכל מאורגן סביב זה. וזה נותן תחושה של מרכז וחיות לכל הדברים האחרים. אז יש איזה שוויון נפש מסוים. מאוד חי, שמגיע מתוך קשב וקשר למרכז הזה שאליו אני קמה. שהוא לא מרכז פשוט, הוא אף פעם לא יהיה פשוט. וזה אני חושב משהו חשוב בהקשר של כמיהה, ואחד הדברים שמבחינים בינה לבין האחזות. או השתוקקות. באחזות או השתוקקות, המושא יהיה נורא קונקרטי. אני רוצה את זה. אני רוצה להיות איתו, אני רוצה להיות איתה, אני רוצה להפסיק להיות איתו, אני רוצה להפסיק להיות איתה, אני רוצה שככה יקרה. כן? התשובות לשאלה, אני לא יודע אם חוויתם את זה עכשיו, כי זה היה רק טסט, אבל התשובות לשאלה מה אני באמת רוצה, מה אני באמת רוצה, נוטות להיות הרבה פחות קונקרטיות. הרבה יותר נרחבות. מסוג התשובות שיש להניח שאתם לא היחידים שנותנים. דברים שיש יחס ביניהם לבין מציאות קונקרטיות, יכול להיות שהם כן יכווינו מהלכים מסוימים בחיי, אבל הם יהיו כמו, יש להם איזה פונקציה של מלאך לא שומר, אלא מלאך שנמצא לפניך, שקורא לך אליו, כן? או של עמוד ענן. שזה סוג של מלאך. אבל אנחנו צריכים למצוא את עמוד הענן הזה. להרגיש אותו, לפתח איתו מערכת יחסים. להראות לו שאנחנו בעניין. אני אגיע לזה בהמשך. אז תשובות נרחבות יחסית. אנשים אומרים כל מיני דברים סביב מה אני באמת רוצה. אני באמת רוצה חיים של אהבה. אני באמת רוצה לגלות את העומק של מה שהלב והתודעה יכולים לחוות. יש לי תחושה של אפשרות מיסטית בקיום הזה. אני באמת רוצה שייכות. אני באמת רוצה קשר. אני באמת רוצה לתת. כן? לחיות חיים של נדיבות. אני באמת רוצה יופי. להיות במגע, במפגש. זה משהו יפה. אני באמת רוצה להבין. כן? אם אתה באמת רוצה להבין, אתה אף פעם לא תסיים. תגיד, הבנתי. אם אתה אומר הבנתי, זה אומר שלא באמת רצית להבין. זה אומר שרצית לפתור. זה משהו אחר. כן? אני באמת רוצה לגשת, אני באמת רוצה לגשת ללב הכאב והמורכבות של העולם שאנחנו חיים בו. כן? ללב הבערה, המטאפורית והלא מטאפורית של העולם. אני באמת רוצה אור רוצה צדק. אני באמת רוצה אור רוצה שקט. באמת רוצה אור רוצה מנוחה. מנוחה זה מעניין. צריך לחשוב על זה. יש עוד דברים? חופש. לא, לא אמרתי חופש? מכתב הפיתורים מתובנה. כבר יצא במייל תפוצה לדעת. עוד משהו? חיים של מסירות? אמון. לחיות באמון, לחיות בתחושת משמעות. תודה. מי אמר את זה? לא רואה. אתה שם בגדי ים הכתום, תודה. כן, תחושת משמעות. ויש קשר, זה מעניין, זו שאלה מעניינת אם... אם יכולה להיות כמיהה לתחושת משמעות, אני שואל את עצמי אם תחושת המשמעות לא תבקש תשובה נוספת שנמצאת מאחוריה לגבי מה אני באמת רוצה. זאת אומרת, אם תחושת המשמעות היא לא קריאה של הכמיהה הזאת, היא לא בעצם... תרגום של הפעולה של הכמיהה. אבל, לא יודע, נשאיר את זה כשאלה, ויהיו הרבה דברים שישארו כשאלות. עוד בהמשך. משהו אחרון שפספסתי? אהבה. צ'ק. אמרתי ראשון גם, שאני אצא טוב. מה זה? סוף לסבל. סוף לסבל, נכון. הנה עוד מכתב פיתורים. אני אשלח לכימוני. שאלה טובה, אנחנו ניכנס לזה. אני חושב, א', יכול להיות שהם כן קצת... השאלה הייתה, עבור המוקלטים, המאזינים בבית, עבור מאזיננו בבית, איך כל הכמיהות האלה לא יצרו סבל בעצמן. יכול להיות שהן ייצרו מידה מסוימת של סבל. מאחר ובכל מקרה אנחנו פועלים בעולם, ההנחה שלי זה ש... ואנחנו הולכים לאנשהו, אנחנו עושים דברים, אנחנו שולחים את הנפש שלנו לאנשהו, בכל מקרה תהיה מידה... של סבל עם התנועה של הנפש, כן? עם התנועה של הנפש קדימה. ובמובן מסוים, אני חושב שלהניע את הנפש לכיוון הכמיהה העמוקה יותר, יכול להרגיע את ההשתוקקויות הקטנות. כן? ועל ידי כך, לשקר חלק מהסבל, זו הייתה תשובה לא, בכנות לא כל כך טובה, או לפחות לא מנוסחת כל כך טוב. לא, הייתה בסדר, לא הייתה מנוסחת כל כך טוב. אבל עוד תגובה שנייה שאני יכול לתת, לפני שאולי אני אתקן את הראשונה, היא להגיד, איזה סבל יכול להיות בלא להרגיש את הכמיהות האלה? ובלא להיות קשוב או קשובה אליהן, כן? ואיפה זה משאיר אותנו? זה משאיר אותנו עם חיים שמה מנחה אותם. זאת אומרת, מה הקו המנחה או המרכז של חיים של בן אדם שלא שואל את עצמו, מה באמת אני רוצה? מה באמת חשוב לי? כן? אני חושב... יכול להיות, יכול להיות. אני אטען בהקשר הזה, והשאלה הייתה, האם בהיעדר הכמיהות האלה אני לא יכולה להיות פשוט מרוצה מהכאן ועכשיו? In a way, בן אדם יכול להגיד, אוקיי, מה שאני באמת כמה אליו, מה שאני באמת רוצה, זה איזושהי תחושה של סיפוק וסביעות רצון, ואז השתקעות בכאן ובעכשיו, ושמיטה של הכמיהות האלה תניב. תוצאה כזאת, במידה כזאת או אחרת. אני חושב שאם זה מה שבאמת בן אדם רוצה והוא יעשה את זה, אז מה שיקרה זה שהבן אדם ירגיש שמתוך זה שהוא מתקרב לכאן ולעכשיו יותר ויותר, אם הוא עושה זה ממש בכנות, מתוך זה שהוא מתקרב לכאן ולעכשיו יותר ויותר, אם באמת מה שהוא רוצה זה יותר שלווה והשתקעות, הוא ירגיש גם את האופנים שבהם הוא יוצר לעצמו סבל בתוך הכאן ועכשיו, כי בתוך הכאן ועכשיו אתה גם כן יוצר סבל וחווה סבל במידה מסוימת, ואז תיווצר עוד שוקה, במובן הטוב של המילה, או עוד כמיהה, או כמיהה, או אותה כמיהה לשלווה וחופש, או שלווה וחופש זה לא המינוח טוב, לשלווה, זה היה יותר מדויק שם, לשלווה תלך עוד צעד לעומק ותשאל השאלה, איך אני יכול להתייחס לרגע ההווה ברגע שיביא יותר שלווה, כן? ואז הבן אדם ילמד להתייחס לרגע ההווה בדרך שתביא יותר שלווה, אבל עדיין יישאר שם סבל, ואז תעלה שוב הכמיהה, אני רוצה להתייחס לרגע ההווה בדרך שתביא יותר שלווה, ואז, זאת אומרת, ואז דרך זה גם הכמיהה לשלווה תגדל, כן? והיא תהפוך את רגע ההווה ליותר ויותר עמוק ומשמעותי. אז אני הייתי אומר שגם הכמיהה כזאת, אם מתמסרים אליה, או גם רצון כזה שיכול להתחיל כרצון פשוט, אם מתמסרים אליו, או נשמע כמו לא מיודע מה כמיהה, היא הופכת לכמיהה. ואני חושב שזו כמיהה טובה וחשובה, והיא מייצרת חקירה הולכת ומעמיקה לתוך רגע ההווה. כי מסופקות ברגע ההווה זה דבר שנשמע פשוט, אבל אם אתה עושה את זה עוד ועוד ומקרוב, אתה מגלה שדרגות העומק האפשריות שם הן אינסופיות. ואתה יכול, ואני הייתי ממליץ, להיכנס יותר ויותר לעומק של מה זה אומר שלווה ברגע ההווה. זאת תהיה תגובה מסוימת למה שאמרת עכשיו. אני לא יודע אם הייתה מספקת, אבל אני, כן, יעטוף את זה כאן. זה לא עברית מה שאמרתי, אני אסיים את זה כאן. התרגום המדויק היה צריך להיות, אני אעטוף את זה למעלה. אוקיי. רצונות... לפני כמה זמן, לפני כמה חצי שעה לימדתי משהו באנגלית. במובן מסוים אני חושב שיש משהו מכבד מאוד כלפי עצמנו, מכבד מאוד כלפי עצמנו, ולאו דווקא קל, לפעמים קצת יהיר ומוזר, ואני מציע פה את הקונספט הזה של כמיהה, ואתם לא, אתם לא חייבים לזרום עליו, בסדר? אני ממליץ, בלב שלם. אבל, ויש לי רשימת ממליצים, אבל שלכם. יש משהו מכבד, אני חושב, בקיום שלנו, של לחשוב על עצמנו, או לחשוב על מה שאנחנו רוצים במונחים של כמיהה גדולה. כן? אתה יכול לעשות אותו דבר, אותם מעשים. כן? עם תחושה של, מה שאני רוצה זה קצת שיהיה לי יותר נוח. כן? לעומת תחושה, או כמיהה של, מה שאני רוצה זה, לא יודע. היפתחות. מה שאני רוצה זה דממה. דוגמאות לא כל כך טובות. אולי דוגמה יותר טובה, אתה יכול לעשות אותה מעשים מתוך, אוקיי, אני רוצה לפגוש אותך, או אני רוצה לפגוש אותך, ושהערב הזה שאנחנו מבלים ביחד יעבור בסדר ושיהיה נחמד. לעומת, אני רוצה לחיות חיים של אהבה, ומערכת היחסים הזאת והערב הזה הם ביטוי של הדבר הזה, כן? או דוגמה אחרת, אני רוצה שיחת הדרמה תעבור בשלום, כן? אני רוצה שאנשים יצחקו, וששלומית ולילה יחשבו שאני חכם, ושאנשים בהקלטה יחשבו שאני מצחיק, ואני רוצה שתעבור שיחה בשלום, כן? זה שם אותי בלוקיישן מסוים, במיקום מסוים, כן? די מבאס, וכן, כן, די קטן, תלותי. כן? לעומת מה אני באמת רוצה כאן, מה שאני באמת רוצה כאן זה לשרת אמת ויופי ועומק. זה מה שאני באמת רוצה. בדרך לשם יהיו חידודי לשון, אבל זה מה שאני באמת רוצה. זו התמקמות אחרת. חלק מהעניין של הדרת הכבוד של החיים שלנו. כן? מה באמת מכבד את הקיום האנושי הזה? כן? שהרבה ממנו כבר עבר בשבילכם, אגב. רק ליישר קו. כן? אני זוכר את המורה שלי מסתכל לי בעיניים בסקייפ, זה היה לפני תקופת הזום, מסתכל לי בעיניים, הוא היה חולה מאוד באותה תקופה ודי צעיר, נראה לי יעל, החיים מאוד קצרים, מאוד מאוד קצרים. שיתפתי אותו בזה התלבטות שיש לי, כן? אל תבזבז את הזמן לשטויות, אל תעשה את זה, אתה לא יודע מתי. אז איך אפשר להבחין בין כמיהה או רצון כנה לבין האחזות? כן, חשבתי בעצמי על זה שאני מדבר בקונטקסט בודהיסטי וזו שאלה שתעלה. אם היא לא עלתה בשבילכם הייתם צריכים לעשות שיעורי בית יותר טוב. יש כל מיני הבדלים. הבדל אחד הוא במובן מסוים הבדל בפנומנולוגיה, בחוויה. כן? להאחזות, להאחזות היא תחושה מסוימת. וזה דבר שבודהיסטים צריכים לדעת. להאחזות זה לא כל מקרה שבו אני רוצה משהו, ישר צריך להגיד, אוקיי, זו רק האחזות או בעיקר האחזות. האחזות מרגישה בדרך מסוימת. וחשוב לדעת את זה גם כדי לעבוד בצורה אפקטיבית עם האחזות. היום תרגלנו עם התרת האחזות, נכון? מהלך כל הימים, כל התרגולים הבודהיסטים, אבל בימים האחרונים הדגשנו את זה במיוחד. התרת האחזות. איך התרנו האחזות? ריקחנו את הגוף, נכון? האחזות מייצרת קיבוץ ונוקשות. הרחבנו את התודעה, כן? האחזות מייצרת צמצום וצרות של תודעה. התמקדנו בחוויה הנוכחית. האחזות רוב הפעמים תגרום לתודעה לרצד הלוך ושוב, למרות שלפעמים במצב של כעס נורא חזק או השתוקקות נורא חזקה, אז אתה שם בתוך חוויית הכעס ויש את זה, כן? אז זה ביטוי משני של השתוקקות והאחזות, אבל היא יוצרת תזזית בתודעה ותחושה של דיסהרמוניה, כן? לעומת זאת, אולי תזכרו, אם היה לכם רגע כזה, ברגע שראיתם מישהו או מישהי, לא בקטע רומנטי, אולי, אבל בגדול לא, או שראיתם משהו ומשהו בכם אמר זה לשם. אני חושב שלהרבה אנשים יש רגעי מפתח כאלה שאם הם נזכרים בהם אחורה הם אומרים, אוקיי, זה הוליד איזשהו קו בחיים שלי, או זו הייתה התגלות ראשונה של איזשהו קו בחיים שלי, אז תזכרו בזה. בשבילי זה הריטריט הראשון. כן? והפעם הראשונה שפגשתי את מי שהפך להיות המורה שלי, ויש עוד כמה רגעים כאלה. כן? אתה נכנס ואתה מסתכל ואתה לא יודע למה. אתה לא יודע למה. This bald guy is sitting there. כן? זה. לא התייחסתי לעצמי, התייחסתי לנזיר שהיה. כן? שלימד את הריטריט הראשון שהייתי בו. או אתם קוראים משהו, וקראתם כל מיני דברים. למה המשפט הזה? המשפט הזה שאתם זוכרים. כן? מהשיר של רומי או צ'וואנגצה או זלדה או whatever. עכשיו ברגע הזה יש מיושרות, יש מכווננות, יש מלאות של נוכחות, יש פתיחות, כן? יש משהו שנע קדימה אבל עם מלאות מסוימת, כן? ותחושה ש... תחושת פוטנציאל שנפתחת בישות. תחושת פוטנציאל זה דבר נורא חשוב. אתם יכולים לשמוע את זה מהשאלה של הבודה, כן? הבודה היה rightly self-awakened, ככה הוא מתואר, זאת אומרת הוא לא הכיר אף אחד שעשה את מה שהוא עשה. אבל כשהוא ראה את המודד הזה, הייתה שם את תחושת הפוטנציאל. משהו אפשרי. משהו אפשרי בשבילי. בשבילי. ואני חושב שחלק מהפוטנציאל של השאלה מה אני באמת רוצה, זה כדי לשחזר את התחושה שזה אפשרי בשבילי. לא רק שזה אפשרי וזה יפה וזה מעורר השראה. זה אפשרי בשבילך. בשבילך. כן? למרות שאת יושבת במדיטציה וחושבת הרבה מחשבות. למרות שמגרדת לך הברך. אתם רואים כמה דפים? אתם מבינים את זה? אני אדבר על השאלה האחרונה. שתי שאלות אחרונה. שתי סוגיות אחרונה. סוגיה אחת. האם זה יהפוך אותי לסלפיש בסטרד? כן? האם זו שאלה אנוכית? אין זו שאלה אנוכית. מי אני שבאמת ירצה משהו? אני צריך לדאוג לו ולדאוג לה ולדאוג לזה, ויש לי את רשימת המשימות הזאת, והוא חושב שאני צריכה להיות ככה, כן? ובשבילה אני אהיה כזה וכזה. האם זאת שאלה אנוכית? אז תקשיבו לתשובות של מה אתם באמת רוצים. אם תלכו לכיוון הזה, האם זה אנוכי? האם זה אנוכי ללכת לכיוון של חופש? אם אתם יוצרים את התודעה של עצמכם ומתוך זה את העולם שאתם משתפים בו אחרים, האם זה אנוכי ליצור עולם שיש בו חוויית חופש ולתקשר אותו לאחרים? האם זה אנוכי לרצות חיים של אהבה? של מסירות? של צדק? לרצות חיים של יופי. יופי. זה לא שימושי, אבל זה יפה. האם זה אנוכי? באמת. האם לא יכול להיות שיש משהו בכוחות שלנו, ובמה שאנחנו יכולים ויכולות לתת כמתנות בקיום הזה, שדווקא צריך את השאלה, ובשביל הנדיבות שלנו, הנדיבות שלנו, שלכם, הספציפית שלכם, הדנה שאתם יכולים לתת, רק אתם, רק אתם, האם בשביל זה לא צריך איזה קשב ונאמנות? למה שבאמת חשוב עבורכם. האם אין קשר בין המתנות הגדולות שאתם יכולים ויכולות לתת, לבין מה שבאמת חשוב לכם. מה שבאמת קורה באלף, לכם ולכן. השאלה האחרונה היא למה לא? למה לא? ואם אתם שואלים את עצמכם באמת, למה לא? אני לא אשמע את התשובות מכם, למרות שאני הייתי מת לעשות את זה, אבל אני גם רוצה להתחשב בזמן, בקשב. למה לא? למה לא לשאול? למה לא להישאר נאמנים? שזה כבר משהו אחר, עוד לא הספקתי לדבר עליו בכלל. להישאר נאמנים. זה לא קל. אבל למה לא? יש סיבות. אחד, יש יותר מדי דברים בדף משימות. אין לי זמן. אין לי זמן. אני צריך לענות למיילים, ולטפל בזה, ולהשקוט את החצי סוקולן ששרד את הריטריט, ולשלם שכר דירה, ולעבוד, ולשלם שכר דירה, ויש כל הדברים אני צריך לעשות, ואין זמן. אין זמן. אין כוח. למי יש כוח? למי יש כוח עם כל הרעש? באמת. אבל שנייה, זה לא תירוצים, זה באמת. למי יש כוח? צריך איזה פניות. אבל אם השאלה לא נשאלת, גם אין בשביל מה לפנות, ואז גם אין פניות, ואז גם אין מרכז, ואז גם יש מיליון דברים, ואין ביניהם סדר, ואז אין כוח. כי אתה עסוק במיליון דברים שלא מתגמלים אותך חזרה, כי הם לאו דווקא עמוד הענן שלך. עוד שתי סיבות שאני אציין, בין הרבה 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 שקיימות. אולי זה לא בדיוק סיבות ללא, אלא זה יותר איך ולמה אנחנו נמלטים ונמלטות מהשאלה. ומה האחריות שכרוכה בה, כי זו שאלה עם אחריות, אם אתה יודע מה אתה באמת רוצה. יש לך אחריות על הדבר הזה. אם אתה לא באמת שואל, בסדר, אני עושה את זה ואני עושה את זה, אבל אין לי באמת אחריות על שום דבר, וזו גם אחת ההימלטויות. כן? ההימלטות ל... אני הלכתי לריטריט, ואני עושה את הקורס הזה, ויש לי את מערכת היחסים הזאת, אבל אני לא בטוח לגביה, ואז אני אסע לפה, ויש לי את העבודה. ויש כל מיני דברים, כן? אבל אתה לא בוחר כלום. אתם צריכים להבין את הכוונה? אתה לא אומר, אוקיי, על זה אני הולך. זה הדבר החשוב, זו האינגייג'מנט שלי. כן? זו הימלטות אחת. הימלטות כאילו לחופש, במרכאות, לחופש של הכל לכאורה אפשרי, אבל שום דבר למעשה לא ממומש. שום דבר למעשה לא ממומש. ואני לא בא לרדת עליכם על דחיינות. זה לא העניין, בכלל, בכלל, בכלל. הרי לאף אחד מהדברים האלה, אין, רשימת המשימות שלהם לא תיגמר, אתם לא תסיימו את רשימת המשימות של חיים של אהבה, זה לא יקרה, אתם תמותו הרבה לפני. וככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות עם כמיהות גדולות, הם יחיו אחריכם. הימלטות שנייה, הימלטות לקונפורמיות. כן? אני כן אעשה את זה, ואני אעשה את זה ברצינות, אבל אני פשוט אעשה את זה כי זה מה שעושים. ואני לא אשאל. יש לי הרבה ציטוטים של רומי פה על הדף שבו הוא אומר לכם לשאול, אבל אני לא... אין לי זמן לקרוא אותם. בוא נשב לכמה דקות. אז אני אתחיל עם שיר אחד של רומי. ואז זה נחל אותנו לתוך מדיטציה, ואז נסיים עם שיר אחר. ורומי שהיה מיסטיקן סופי. אני חושב שהוא היה חי במאה ה-12, כמובן שהוא כתב באנגלית. והשיר הולך כך. Gamble everything for love. If you are a true human being. If not, leave this gathering. אמר על הכל למען אהבה. אם אתה אדם, כנה. אם לא עזוב, הוא יזבי את ההתכנסות הזאת. בואו נשב. Longing is the core of mystery. Longing itself brings the cure. The only rule is, suffer the pain. Your desire must be disciplined, and what you want to happen in time, sacrifice. הכמיהה היא בליבו של המסתורים. הכמיהה בעצמה היא תרופה. הכלל היחידי הוא סע את הכאב. על התשוקה שלך להיות ממושמעת. ומה שאתה רוצה, שהוא מוגבל בזמן, צריך להיות מוקרב כקורבן. אז מי ייתן ותחיו. חיים של כמיהה עמוקה. של רצון כן. מי ייתן ותדבקו במה שבאמת חשוב עבורכם ועבורכן. אם אתם רוצים. תהנו בהליכה.